הנושא שנלמד אותו היום, איך להנהיג את העם ישראל בתקופה של חילוקי דעות, ויש חילוקי דעות, זה דבר טבעי שיש, כל משפחה יש חילוקי דעות, חוץ מאצל המשפחה של נפתלי, אצלו אני יודע שאין חילוקי דעות, נכון? אני מכיר, אני צדיקים, כולם צדיקים. בתקופה של חילוקי דעות, איך לשמור בכל זאת על האחדות? כן, צריך לדעת. זה כמו במשפחה, אפשר להביע דעה ואפשר להתווכח, ואפשר גם להריב, זה לא נורא. מישהו פעם, מישהו נשוי כאן? אתה נשוי, נכון? ככה, ככה.
ככה.
ככה. רבים לפעמים, נכון? הוא יודע את זה מניסיון. אבל צריך להבדיל בין זה שיש חילוקי דעות, וכל אחד אומר את דעתו, ולפעמים לא מסכימים, לפעמים ככה או אחרת, ובין מחשבה שנקראת פירוד. פירוד זה מחשבה הרסנית. זה חיידק אלים, מה שנקרא. חיידק לא רואים אותו, אבל הוא אלים. כן, יכול להיות משפחה שלא רבים שם בכלל. ולא מדברים אחד עם השני. אבל כל מה חושבים רק על מה? על פירוד. יכול לקרות דבר כזה? היום ונורא. מחשבת הפירוד היא הרסנית. עצם העובדה שחושבים על פירוד, אני מדבר כרגע על המשפחה, אותו דבר גם על עם, עם ישראל. יש 12 שבטים, אין סוף של צבעים, כשם של פרצופים שונים, כך דעותיהם שונות. תוקח שלושה יהודים, יש להם 4 דעות, לא? לא, כן. אבל למרות הכל צריך להיות ביחד. למרות, איך עושים את הדבר הזה? ואיך באמת מאתרים את אותה מחשבה, מחשבת הפירוד, בשביל לבטל אותה, להתמודד איתה, אז זה הרב שהוא היה כהן גדול, כאב את זה כאב גדול, ולאורך כל התקופה שהוא חי, היו מחלוקות עצומות, דתיים ולא דתיים, ובתוך חרדים ולאומיים, וכמו היום נאמר, אבל הרבה יותר חריף, אז היה דברים חריפים. איך בכל זאת שומרים על השלמות, למרות שלא מסכימים אחד עם השני? למרות שלא מסכימים. זה מעניין אתכם? מעניין אותך? ברצינות. טוב. תפתחו בבקשה באורות בדף עין ג' בסעיף כף, כן. אורות התחייה. אבל הרקע למאמר הזה הוא השקפת העולם, או המצב בעם היהודי בתקופה ההיא, וגם בתקופה הזאת במידה מסוימת, אבל לא כמו שאז. קמה התנועה הציונית. התנועה הציונית, כאמור, היא קמה על ידי הרצל ואלה שחברו אליו, שהם לא היו בדיוק אנשים חרדים או דתיים או משהו כזה. והניפו דגל, הדגל הזה הוא דגל מדיני. עד אז לא חשבו על מדינה. חשבו עלייה לארץ וכל זה, אבל להרים דגל, להגיד, מדינה צריך לעם היהודי, צריך מדינה, זה היה חידוש גדול מאוד. ואז הייתה שאלה אם להצטרף לתנועה הציונית או לא להצטרף לתנועה הציונית. ועל רקע זה היו מחלוקות גדולות מאוד בתוך הציבור היהודי, מימין ומשמאל, אז בתוך הציבור הדתי והחרדי היו שתי דעות. הייתה דעה אחת שאמרה שמכיוון שההנהגה שם היא לא דתית והיא לא דוגלת בתורה ובדברים כאלה, אז אנחנו לא שם. אנחנו לא שייכים לכל התנועה המדינית כמובן. אנחנו מחוץ לכל עד היום דרך אגב. עד היום, כן. היום זה כבר סוף הדרך, אבל אז היה ממש חמור מאוד. והיו כאלה דתיים שאמרו, למרות שההנהגה היא לא דתית, הרעיון של להקים מדינה, לעלות לארץ, כל זה הוא רעיון קדוש, ואנחנו למרות הכל מצטרפים לרעיון הזה, מצטרפים לתנועה הזאת, וזה בא לידי ביטוי, פשוט הצטרפו ונרשמו לתנועה הציונית כתנועה פוליטית. והיו משלמים שקל, זה היה ביטוי מוחשי להזדהות עם הרעיון הזה. כן. אמא שלי, זכרונה לברכה, דרך אגב, עכשיו חל מדיעה ליולי נשמתה השיעור הזה. במחר זה יום הזיכרון, לפני 32 שנה היא נפטרה. היא הייתה ציונית בהשקפת, למרות שהיא חיה בבית לא ציוני נאמר. והיא סיפרה לי שאז הביטוי על התנועה הציונית היה שהיו אנשים לפעמים ממש עוזבים את הבית והולכים, קראו לזה הכשרה, קראו לזה, הלכו להכשרה מחוץ לזה והכשירו את עצמם לעלות לארץ ישראל, וזה לא היה קל במשפחה לקבל פתאום מורד כזה שהוא הולך להכשרה וכל זה. הדברים לא היו פשוטים. אני נזכר לפני שנים הייתי בעין חרוד, בניחום אבלים, בקיבוץ עין חרוד. וכשבאתי לשם, באתי לנחם משפחה שהבן שלהם למד כאן במכון, והוא בעצמו נהרג בלבנון, הוא היה באיזשהו אחד הקרבות שם. אז כשבאתי לשם, איזשהו זקן אחד, מאוד מבוגר, דיבר אליי לא יפה, תקף אותי. אתם הדתיים, דתיים, דתיים, באתי לנחם, למה אתה תוקף? מה עשיתי לך? ואז הוא הסביר לי. הוא אמר לי, כשאני עליתי לארץ ומראשוני עין חרוד, אז ההורים שלי אמרו, ישבו עליי שבעה. ישבו עליי שבעה. היה נתק כזה גדול. איך אתה נהפכת לציוני? נגד הדת וכל זה. מי? כנראה, לא מכיר את ההורים שלי. אני לא מניח שכן. אז אולי לא נכנסתי לזה. אבל על מה אמרתי לו, אתה יודע, אתה קיימת מצווה גדולה. אני? לפי מה שההורים שלי אמרו, עשיתי עבירה גדולה. אז הסברתי לו שלעלות לארץ וליישב את הארץ, זה מצווה גדולה מאוד. מה, באמת? התחל ונושא בינינו שיח כזה, הוא כל כך שמח פתאום לראות את כל מה שהוא עשה כבעין חיובית, על פי הדת, על פי התורה, הדברים האלה. אני אתן את הרקע לכל זה היה המציאות כאן באותה תקופה. והייתה שאלה, האם להצטרף אל התנועה הציונית או להתנתק מכל התנועה הזאת בגלל שהם לא דתיים וגם יש להם השקפות עולם שהן נוגדות את התורה בסוף. טוב, על רקע זה נקרא את הדברים שהרב כותב כאן על העניין. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל, אם בזמן הזה שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה ולהגיד, הדתיים, זרם, איך היה מי שאמר פעם, צריך להפריד את הדת מהמדינה, כאילו להפריד את הדתיים איתו. האם להפריד או לא? שהקשרים נושאי דגל שם השם, מי זה הקשרים? הדתיים. הנחמדים. המתוקים. הם יהיו זרם אחד וזרם שני. שהקשרים נושא דגל שם השם, לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושים. או שמה כוח השלום הכללי מכריע את הכל, ולמרות שאין הסכמות, אנחנו חיים ביחד. כל עיקרה של פלוגתא זו באה מפני השפלות הכללית. שפלות רוחנית, מוסרית, ערכית שהייתה באותה תקופה, שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה מצד חיצוניות נפשה. כי מצד הפנימיות אנחנו תמיד ביחד, גוי אחד בארץ. אבל מצד החיצוניות, ככה זה היה נראה. והיא מתארת והולכת האומה. אנחנו אומרים היום גוי אחד בארץ, מדינת ישראל, זה מדינה אחת? לא, יש מי שרוצה להגיד שיש מדינת יהודה. היה בשלב מסוים שאלו את הרעיון שיהיה מדינת יהודה. יש ראש ממשלה אחד? אתה בטוח? צבא אחד? כלכלה אחת? היום יש אחדות. אבל עד באותה תקופה עוד לא קמה המדינה, הכל היה בחיתולים, הכל היה ברעיונות. ואז היה ויכוח, האם להצטרף אל הלא דתיים, או להקים משהו לגמרי נפרד. אלה הכיתות יחדיו, אינן בזה, בזה במדרגת שתיים נשים זונות, שבאו לשלמה, והדיבור אביו חרב, ניסיון הוא מחוכמת אלוקים שבמלכות ישראל. שלמה המלך אומר, כל אחד טוענת, הבן החי הוא שלי, והבן המת הוא שלך. ושלמה החכם, מה הוא אומר? בוא נחתוך את הבן החי. נראה. ואז מתגלה האמת. אותה הרויה להידחות, היא טוענת, גזורו. מה זה גזורו? פירוד. פירוד, גזור, ובהתמרמרה מבלטת את אמיתת התינה שבלב, שהיא חשה בעצמה שכל עניינה הוא רק גם לי, גם לך לא יהיה, גזור. הדברים האלה באו לידי ביטוי בהיסטוריה, כאמור בית ראשון, וגם בבית שני, שירושלים הייתה במצור, בתקופה ההיא, אז היהודים, האלה שהיו בתוכו, הרגו אחד את השני, שרפו את מחסני המזון, גם לי, גם לא לך יהיה. הדבר הזה. אז יש מחשבה כזאת, מחשבה של פירוט, של גזור. והאם הרחמניה, האם האמיתית, אם האמת, אומרת, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. לא להעמיד, אני מבטרת על ה... תנו לה את זה. ואז שלמה המלך החכם, מה אמר? של מי הילד החי? של מי הילד החי? גילו את מצפונה של האמא הלא האמיתית והאמא האמיתית. והמת אל תמיתו, ורוח הקודש צובחת. תנו לה את הילוד החי, היא אמו, וכל זאת האמא האמיתית. מחשבת הפירוד היא מחשבה מאוד מאוד לא נכונה, לא טובה, בכל הרמות, ברמה הלאומית, ברמה העולמית וברמה המשפחתית וכל זה. אין קץ, וכאן הרב מפרט את הקושי ואת הרוע שיש בדבר הזה. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים. זה דבר נורא והיום, שברגע שיש פירוד בתוך האומה. היום יש לנו שלושה זרמים דיברנו. יש ימניים, אתה ימני, אני יודע, נכון? נכון או לא? ויש שמאלניים, אתה שמאלני. לא, אתה, כן. אתה. כן או לא? לא מדברים אחד. אתה מדבר עם הימני הזה?
כן.
כי אתה גם ימני. בגילוי לב אמר לכם, אחי, שומעים שאני אוהב אותו מאוד, זה שיאריך ימים, בריאות וכל טוב. יש לנו השקפות עולם שונות. בסדר. זה לגיטימי הדבר הזה. אני לא בתקופה הזאת, היום כבר הוא נהפך יותר, התקרב אליי קצת, בהשקפת עולמו הפוליטית, אני מדבר. אבל בשעתו, כשהיה, נאמר, לפני 20 שנה או משהו כזה, אולי קצת פחות מזה, היו ויכוחים גדולים מאוד, בין ימין ובין שמאל, והיינו מתווכחים בינינו. יום אחד החלטנו, לא לדבר, לא נדבר בינינו על פוליטיקה. לא. למה שנוכל לדבר אחד עם השני? לא יכולנו לדבר אחד עם השני. היום, למשל, יש זרמים. ימני ושמאלני יכולים לדבר אחד עם השני. קיצוני, אני מתכוון. אתה שמאלני קיצוני, נכון? ואתה ימני קיצוני. לא מסוגלים לדבר אחד עם השני. אם אויבים יכולים לדבר, ואם אחים לא יכולים לדבר, לא יכלו לדבר לשלום, נאמר על האחים של יוסף. לא יכלו להגיד לו שלום אפילו. יכול לקרוא דבר כזה. זה מה שהרב אומר. ברגע שיש עניין של מחשבת פירוד, לא מדברים אחד עם השני. וזה סיבה לכל הרעות שבעולם. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים. אף על פי שפירוד גמור כעולה הלב המנתחים והאכזריות, אין דבר כזה פירוד גמור. למה? עם ישראל יש לו נשמה אחת. נכון, הלבוש הוא אחר. ההופעה החיצונית היא אחרת. אחד עם כיפה, אחד בלי כיפה, אחד עם כיפה כזאת, אחד עם אחרת. במהות, בנשמה אנחנו כולנו עם אחד. תשאלו אותי איך אני יודע? איך אני יודע? איך אני יודע? זה כתוב. גוי אחד בארץ. אבל אנחנו למדנו את זה בדרך הכי קשה, שעם ישראל הוא אחד, דרך השואה. אז למדנו שהעם אחד. יהודים התכחשו ליהדותם, אבל הנאצים, ימח שמם וזכרם, הם אמרו, אתה יהודי, לא מעניין אותי אם אתה קומוניסט, או אם אתה דתי, או אם אתה חרדי, או אם אתה מתבולל, או אתה לא מתבולל, זה לא מעניין אותי. יש לך נשמה של יהודי. הם לימדו אותנו. ככה זה היה. אנחנו לא צריכים דרך השלילה. אנחנו צריכים להכיר בעובדה שאנחנו עם אחד, בלי שנעבור את הטראומה הזאת של... כולנו עם אחד. מישהו היה כאן בצבא, אני לא יודע אם הרגשתם את היחד הזה. הרגשה נפלאה. אתה בקבוצה אחת, בכיתה אחת, במחלקה אחת. דתיים ולא דתיים, וספרדים ואשכנזים, כולם כאיש אחד בלב אחד. זה ניצוץ של הנשמה היהודית. מישהו היה פעם במכון מאיר כאן? לא הייתם? אתה היית פעם? אתמול, ביום שני ורביעי, ג'רמי מארגן חברותות עם המחלקות של דוברי שפות למיניהם. נפלא, ממש, אתה רואה, כולם יושבים. ממש, שפות שונות, תרבות שונה, גישה שונה, כולם יושבים ביחד ומדברים. זה גילוי שכינה הדבר הזה. זה גילוי שכינה. זה האמת. החיצוניות, מה שנראה, זה דבר משתנה, דבר מתחלף. אבל המהות תמיד נשארת. זה מה שהרב אומר כאן, שלעולם נשאר עם אחד. אי אפשר, והיו לא תהיה הפירוד הזה. זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית. יש גדר של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? אז בעל נפש החיים מסביר מה הגדר של עבודה זרה. שאדם עובד לכוח זר, עובד לאיזשהו כוח פרטי כזה או אחר. זה יכול להיות כוחות הטבע, זה יכול להיות כוחות אחרים, אבל אם אתה עובד לדבר שהוא נפרד מהכל, זה נקרא עבודה זרה. אז זה, מחשבת הפירוד אומר, היא מחשבה של עבודה זרה. זאת ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שאיננו בטוחים עליה שלא תתקיים. אשר אתם אומרים, היום נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. עץ ואבן מזכיר לנו את מה? מי עובד לעץ? הנוצרים, הצלב. זה עץ, עשוי מעץ. ומי עובד לאבן? המוסלמים, יש להם את הקאבה. האבן, מסתובבים סביב האבן. זה הנביא אומר, עץ ואבן. עובדים לעץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם, לא יעזור, אנחנו עם אחד. גם כשאתם מנסים להתנתק זה לא יעזור. הקדוש ברוך הוא מלך ומלכותו בכל משלה, גם בזה שלא נראה כזה, גם שמה הוא. וככל מחשבה של עבודה זרה, היא מחריבה ומדיבה, כואבת, אפילו כשלא בא ולא תבוא לידי מעשה. רק המחשבה זה כבר עבירה. לעומת, אתה יודע, העבירה היחידה שמחשבת עבודה זרה היא נקראת כבר עבירה. לעומת זה, אצלנו, אם הגעת למעשה, אבל אם חשבת על עבודה זרה, זה כבר עבירה. יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור נתמכו גם על ידי הרשעים. אם לא היו רשעים, למה לא היו? אם לא היו רשעים? לא היו צדיקים. הריזה אומר, מה זה ציבור? ראשי תיבות צדיקים, בינוניים ורשעים. ואם אין רשעים, זה לא ציבור. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל מה הם חוברים כולם ביחד? זה ציבור אחד. שאם כל רשעתם, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, עליהם נאמר, ועמך כולם צדיקים. גם מה שלא נראה בינינו. וחיצוניות הרשעות שלהם הוא אליי, לאמץ כוחם של צדיקים כדורדיה לחמרה, חמרה זה יין, דורדיה זה שמרים, אז כשמרים לחמרה, אומרת ששמרים זה לא טוב, אז זה הופך את היין ליין שאפשר לשתות אותו. והפירוד המדומה חותר הוא תחת יסוד הקדושה כולה כמעשה המלאק שזינב את הנכשלים, פליטי הענן, שלח ידם בשלומם, חילל בריתו. זה העניין. אנחנו צריכים להיזהר בימים האלה, בתקופה הזאת, לא לחשוב מחשבת של פירוד. מישהו רוצה כאן להרכיב ממשלה במקרה? נפתלי.
יש הרבה
שרוצים. רוצים להרכיב ממשלה. אבל בשביל להרכיב ממשלה, צריך את כל הקשת. זאת היא החוכמה. כל הקשת של החברה הישראלית. אתה לא חייב לקחת את כולם. אתה לא חייב. אבל צריך לדעת שכולנו על הקשת. גם זה שאתה לא מסכים איתו, הוא נמצא בקשת של עם ישראל. זאת היא המציאות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. בצורה של דעות שונות, אבל בסך הכל, כל דעה מאזנת את הדעה האחרת. אם יש ימנים מצד זה, ויש שמאלנים מצד זה, זה מתאזן. זה בולם את זה, זה בולם את זה, בסוף הדברים. לכן צריך לכבד את כולם. לא להסכים, זה לא צריך להסכים. אבל לכבד, צריך לכבד את כולם, אם אפשר עוד יותר, אפילו לאהוב את כולם, למרות שמה, שאתה לא מסכים איתו, הבוחר בעמו ישראל, באהבה. יש כלל גדול בתורה, מה הכלל הגדול בתורה? ללכת בדרכי האלוקים. אם אלוקים בוחר בעמו ישראל, ומי זה עמו ישראל?
כולם,
בלי יוצא מן הכלל. אנחנו גם צריכים לאהוב. שאלו אותי איך עושים את זה? בעזרת השם, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה, ישועה שלמה, במהרה בימינו, אמן.
אמן.